שלנו היום באמונה, אנחנו ממשיכים בנושא הקודם. אנחנו בשבוע שעבר פתחנו בעניין של אמונה, בכלל מי צריך ללמוד אמונה, למה ללמוד אמונה. אמרנו אפילו שהאמונה היא קודמת ללימוד תורה, והסברנו מדוע אין סתירה בין מה שלמדנו במסכת פאה במשנה הראשונה ותלמוד תורה כנגד כולם. כן, אפילו אמר פה אחד התלמידים, אני חושב אביעד, שדרך ארץ קדמה לתורה, אז יש עוד דברים שקדמו לתורה, אבל האמונה היא היסוד והשורש ללימוד התורה עוד לפני שהתחלנו ללימוד תורה, כי אחרת למה ללימוד תורה. אני רוצה היום להיכנס יחד איתכם לעוד רובד, אוקיי? איתנו? לעוד רובד. כלומר, אני רוצה להעלות שאלה. אני רוצה להעלות שאלה. אם אנחנו נבוא ונשאל שאלה שיש לה מקום, כשאנחנו עובדים אמונה, יש מקום לשאלות. על מנת לברר, כמו שראינו, עובדים רבי סעדיה גאון, למדנו, באמונות ודעות, שמי שיש לו ספקות ואין לו אמונה תמימה שלמה לחלוטין, שזו המעלה הכי גבוהה, אז טוב שישאל. בואו נשאל שאלה. אם אנחנו נבוא ונשאל, מה מחזיק את כל העולם שאנחנו רואים? מה גורם לו להמשיך ולהתקיים באופן שהוא מתקיים? או על גבי זה נוסיף עוד שאלה. לאן העולם הזה מוביל? לאן הדרך הזו בחיים בעולם, אתה רבה ביום מסוים, לאחר 120 שנה, נפרד מן העולם, והעולם ממשיך, העולם לא הפסיק, אז העולם ממשיך.
העולם הפסיק
בשביל מה? יפה, אבל העולם כעולם ממשיכה, לאן הוא מוביל? אם יש לו המשיכיות כל כך ארוכה, אז הוא צריך להגיע לאיזשהו מקום, לאן המקום הזה? מהי המשמעות שביום מסוים נולדת ואני נוכנס לתוך מציאות קיימת? אני נולד, מה שיש בעולם ושם אני מגיע. העולם לא משתנה לכבודי, אלא אני נכנסתי לתוכו. למה היא כך ולא אחרת? מה יש לכבודי ולא ראוי לזה לעשות איזה שינוי קטן? אולי חדר לידה? אחרי שאני נולדתי, יצא זר פחיל מהקיר ומזל טוב, אולי, למה העולם המשתנה לכבודי? למה הוא ממשיך? כאילו אני לא משנה בו כלום. במציאות השתנה משהו, אני באתי. מה קורה בכל מה שמסביב? מדוע בדור שלנו היא בצורה אחרת, מסוימת, כן, אנחנו היום בדור מתקדם טכנולוגית, לפני 100 שנה, הטכנולוגיה הזו הייתה מדע בדיוני. מה קרה? למה בדור שלי זה כך, בדור אחר לא? בואו נתחיל עכשיו להתחיל לענות שלב אחר שלב על השאלות שאלינו. בואו רק נחזור, מישהו זוכר את השאלות? השאלה הראשונה מה הוא? מה היא? נו, מי זוכר? מה מחזיק את העולם? מה גורם לו להמשיך ולנוע? הדבר השני אמרנו, מה המשמעות שאני נולדתי בתוך מציאות מסוימת? הדבר הנוסף אמרנו, למה כך ולא אחרת? עוד מדרגה אמרנו, מדוע בדור שלי יש א' ובדור הקודם לא היה א'. הדבר האחרון ששאלנו, למה המציאות הכלל עולמית לא השתנתה לכבודי? אלא היא ממשיכה כאילו אני אורח, כאילו באתי ועומד אני אורח. בואו נענה לשאלה הראשונה, יש תשובה יסודית, ברורה, וחד משמעות. מי מחזיק את העולם? מי מנהל אותו? מי מביא אותו לפעול באופן שהוא פועל מאז שהוא נברא ועד היום? יש תשובה ברורה, יש לו מנהיג. יש מנהיג. כולם מכירים את המדרש היפה שסיפרו לכם בגן, או לפני זה בבית, תלוי כל בית ובית. על המדרש, אברהם אבינו מחפש את הקדוש ברוך הוא, בסוף מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, או, שלום, אני פה, חיפשת אותי, מצאת. זאת אומרת, יש בעל הבית לכל התהליכים הטבעיים שאנחנו עושים. והוא מנהל את זה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שאתה אמור לנהל את המגירה שלך בחדר. זה חדר שלך. שיהיה מסודר, שיהיה נקי. אתה קובע איך כל דבר יהיה. כדי שלך, ואתה עושה בו כרצונך. אם אתה רוצה לדאוג שכל דבר יהיה שלם וטוב ו... איך נקרא לזה? ומוכן לשימוש מתי שרק תרצה. אתה דואג לכך שמה הוא יהיה? מה הוא יהיה? תקין, יפה, שיהיה תקין. שהוא יהיה תקין, שהוא יקבל מה שצריך, על מנת שברגע שאתה תרצה לפעול איתו, הוא מיד מוכן לפעולה. אם תזניח, מה יקרה? הוא לא יפעל כמו שאתה רוצה. לכן הצורך בהפעלה היא השגחה, הסתכלות, התבוננות ומעקב, ולתת לכל דבר ודבר שאתה רוצה להשתמש בו את מה שהוא צריך. יש פסוק בתהילים, דוד המלך אומר, כי הוא אמר ויהי יפה, הוא ציווה ויאמר. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר אלוהים, יהי אור. מה נהיה? אור. זהו. מאותו רגע, האור הזה קיים לנצח. הוא לא ישתנה, לא לכבודי, ולא לכבודך, ולא לכבוד שום דבר. הוא עובדה קיימת, הוא ציווה ויעמוד. הדבר הזה עומד, שריר, בריא וקיים, כל מן שמנהיג אמירה, כל מן שהקדוש ברוך הוא רוצה שכך יהיה. כלומר, מה פירוש הוא אמר ויהי? בואו נימד רגע, אנחנו למדנו כבר תנ"ך, אנחנו כבר קצת יותר מכירים, שכתוב הוא אמר ויהי, אז גם הנהיה, כי הוא אמר. כלומר, אם אני מדייק בפסוק, הוא אמר ויהי, אם הוא לא אמר, אין יהי. זה תיאור של מציאות, סיבה ותוצאה. הסיבה הוא אמר, מה התוצאה? ויהי. בלעדי זה אין ויהי. כלומר, אין שום מציאות, אין שום הופעה אלוהית, אין שום הופעה גשמית בעולם כולו, בלי שיש שם איזה תפקיד, תכלית, שהקדוש ברוך הוא טבע, הכניס, השריש באותו דבר שהוא רוצה. ואם זה אותו עניין, חי וקיים ופועל על פי אותה תכלית. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, פעולה בלתי פוסקת. על מי מחזיק את העולם? ריבונו של עולם, אדונו של עולם, מלכו של עולם, בעל הבית. כלומר, מרמת הדומם אל הצומח, אל החי, אל המדבר, הוא תוצאה של מה שלמדנו בפרק על בראשית. תוצאה של ויאמר. ויאמר אלוהים. אז ענינו על השאלה הראשונה. השאלה הראשונה, מה מחזיק את העולם? האמירה של הקדוש ברוך הוא. ויאמר אלוהים. זה מה שמחזיק את העולם. וזה פילג לעולם. כי אמירה היא לא עשייה. אני עושה משהו, אני אומר, הנה, עשיתי הוא קיים. של הקדוש ברוך הוא להבדיל, לא שייך עשייה במובנים שלנו. דיבור וזהו. ונגמר, זה נעשה, מיד. המדרגה השנייה שאנחנו ראינו בפסוק, הוא אמר ויהי, החלק השני מהו? הוא ציווה ויעמוד. כלומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, רבותיי, הוא לא הולך הביתה. הוא לא מנתק מגע. הוא לא משחרר, הוא אומר, זהו, אני את שלי עשיתי, אפשר ללכת לנוע. וינח ביום השביעי, זהו, לא ברוך הוא עכשיו, אחרי שבוע עבודה, צריך לנוח. לא. הקדוש ברוך הוא משאיר את העולם לתפקד בכוח שאנחנו קוראים לו, בכוח ההתמדה. ואם אנחנו ניקח דוגמה מחיים הגשמיים, הקדוש ברוך הוא כשברא את כדור הארץ, עשה לו סיבוב, ומיד כדור הארץ מה? מסתובב סביבות. בסדר? הוא מסתובב, יש לו כוח התמדה. על פי כללים שהקדוש ברוך הוא קבע, שאנחנו רואים אותם ככללים טבעיים, אבל זה בכלל לא טבעי. למה שכתוב מסתובב? אם מישהו לא סובב אותו. לבד שום כדור לא מסתובב. הוא במקום. הוא לא זז. לכן, יש חוקים פיזיקליים שהם מקפידים לא להשתנות, כי זה החוק, הוא לא משתנה. אז דומם נשאר דומם, וצומח צומח, וחי זה חי, ומדבר זה מדבר, זה חוקים פיזיקליים. אבל עדיין צריך לברר מאיפה בא החוק הזה. מי קבע את החוק, ולמה הוא לא משתנה? הוא ציווה לי. זאת אומרת, שאם אנחנו נגיד את זה במילים יותר חדות, יותר ממוקדות, אפשר לומר אמירה שצריכה להדהד באוזן שלנו, בפרט עכשיו, נראינו לו פחות משבועיים, יש לנו 10 ימים, ראש השנה, אנחנו עומדים לבני הקדוש ברוך הוא לתת דין וחשבון. נכון שאנחנו אולי לא מבינים ולא מרגישים ונראה לנו עוד איזה יום עם תמרים ורימונים ובשר על האש, אבל זה יום שבו אנחנו עומדים לפני ריבונו של עולם, הוא שואל אותנו שאלה מאוד פשוטה. אני שמתי אותך בעולם, באת לעולם מוכן, לא אמרת, לא השקעת בו כלום.
מה הבעיה?
אתה נולדת, תסתכלו בעולם, באת כי באת לעולם מוכן. יש שמיים בארץ, אוכל, יבשה, מים, כל מה ש... כן, ודאי. אבל אנחנו מדברים עכשיו עלינו שעובדים בדין. כל מיני אדם עובדים בדין. אבל אנחנו עכשיו פה בכיתה. אומרת את זה ברור, תגיד לי. כל זה... איך?
קיבלנו גם מפייבויות.
אז יפה, אז אומר לדבר ברור, כל זה הכנתי למי? בשבילך. איפה קלקלת לי? למה לא שמעת לי? נתתי לך להשתמש, הלכתי לך את הכל כדי שיהיה לך טוב, שתוכל לתפקד. למה אתה מקלקל? למה אתה מקלקל? אנחנו לא שותפים. אני נותן לך כל מה שאתה צריך בהשאלה, ושואל, למדנו, חייב מה? שואל חייב בנזיקין.
ברור, אבל
מה? למדנו בדיני שומרים.
זה לא שואל, רק שואל, יש לו ברירה. לנו אין ברירה מלבד על זה. אז יש אומרים שהנשמה שואלים אותך למעלה אם אתה רוצה להיוולד והם יקראו אותך.
אבל מה הקשר? אתה פה. זה לא משנה עכשיו אם יש לך בחירה או אין לך בחירה להיוולד. על כוחך אתה נולד, אבל על כוחך אתה צריך לשמור.
זה נכון, אבל...
זהו, זה הנושא, זה הנושא. זה כמו שאם אתה תבוא הביתה ותיוולד ויביאו אותך תינוק הביתה ותתחיל ללכת בתוך הבית ותשחל, תשמור כל דבר, כי תגיד לא שאלו אותי אם אני רוצה לבוא לפה. לא, אתה...
לפי זה גם לא נותנים לכל הבני אדם את אותם הזכות, לאחד מולידים נגיד הוא נהיה למשפחה נהיה, והשני נגיד למשפחה.
זה כל אחד, זה אנחנו נראה בהמשך, מה העניין?
אז אפשר להגיד שהוא נותן
את הכל, כי
יש כאלה שצריכים בגיל 8 כבר ללכת לעבודה.
לא, לא, אני מדבר עכשיו על העולם, על העולם הכללי שמסביבך, אפשר לבוא ולשאול אותך, באת לעולם מוכן, למה אתה מקלקל?
לא מקלקל.
אתה מקלקל אותו. כי אם אתה עושה נגד רצון השם, הבריאה שלו היא מזאת.
יש נגד שזה לעשות משהו נגד, ויש
לא נגד,
פשוט לא להקשיב, כאילו פשוט לא לקיים את המצוות.
שזה... אז אתה מקלקל את העולם, כי העולם קיים רק על בסיס שאתה מקיים את המצוות. זה התנאי. אז אם אתה מקלקל את התנאי, אתה מקלקל, אמנם זה לא נראה מיד, זה לא מה, אתה לא מרגיש מיד, אבל זה משפיע. אז שואלים אותך למה?
מה למה? רב שמיגן תירוצים.
לא תירוצים,
סיבות אמיתיות.
תירוצים?
לא, לא, בסוף יש בן אדם נגיד הוא במשפחה, אני רוצה לעבוד. מגיל צעיר, אין לו זמן ל...
תסביר לי לקש.
אז אין לו זמן נגיד להניח תפילין בבוקר, ללך לבית כנסת, כי הוא קם בחמש בבוקר וישר הולך לעבוד.
אוקיי, אתה יודע, התירוץ הזה...
למה תירוץ?
כי זה תירוץ. תירוץ זה להסביר מדוע אני לא רוצה פעולה מסוימת, כן? היא נופלת לחלוטין. כאשר האדם צריך חמש בבוקר לקום כדי לנסוע להראלה שפותחת בשבע לקחת את ההגרמה. לא, 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 רגע. זה עד 8. שם הוא יקום, הוא יעשה מה שצריך. תקשיב. האדם יצור מסתגל. כי יצור מסתגל והוא קובע לעצמו איך הוא פועל. וברצונו מוריד ברצונו עושה מה שצריך. מצוין, זה טבעו. ועל כך הוא נשאל, למה אתה לא מתגבר על טבעך? הרי אתה לא בהמה, לא חיה שיש בה טבע שלא יכולה לשנות. אתה יכול לשנות, לפי רצון.
נגיד את המצב בניינים, אז
זה משנה.
זה משנה?
לא, 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 אבל כנראה שאתה עולה על ציר של אני דיברתי עם עוד, אז אני אסביר עוד פעם. כשהאדם בא לעולם, הוא בא בשביל מטרות מסוימות שאם החיים הוא מגלה או לא. שאלה כמה הוא מחפש לי. אבל בנוסף, יש לו חובה לשמור על מה שיש מסביב ולא לקלקל.
נכון, אבל לא, אני אמר שלא כל מה שאתה מציין לזה.
עד כאן זה ברור, מוסכם?
כן.
לא. בוא נעבור שבוע לבוא. יש מבט שטחי ביותר, שאומר שאני חי בעולם הזה, ואני לא חייב בעולם הזה שום דבר, אלא למנוע נזק מעצמי. כלומר, אני אשמור על החוק, אני אשמור על מה שיש כדי שאני לא אסתבר. המחשבה זה אני. אוקיי. זו מחשבה רדודה מאוד, היא לא לעומק, כי אחרת, איפה ההבנה שאתה בא לפה והעולם חיכה לך, מישהו דאג לזה. אתה מתעלם? אתה חושב שכאילו זה בשבילך, אז מגיע לך?
לא, אתה חי את החיים.
רגע, 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 מה זה חי את החיים?
מה רוצים שתפרסם את החיים שלך בעיתונות? ולא שחיכו לך ככה.
אני אנסה להסביר את זה בעוד צורה. אני רואה שאתה הולך לכיוון שאני כנראה לא מסביר טוב, ולכן אתה הולך לשם. אנחנו מדברים על מציאות אחרת לגמרי. מובן שהעולם הזה, מישהו הכין אותו בשבילך כשבאת? יפה. מובן שצריך לשמור עליו?
לשמור עליו. הגיוני. נכון, אבל...
קיבלת משהו, תשמור.
נכון, אבל...
רגע, עד כאן הוא רגע, עד כאן מוסכם? לא. אז אני אומר את השלב. לא, נו, זה מוסכם שאתה תשמור. עכשיו בוא נעבור לשלב. לא, מה אומר? מאוד בפשטות. אנחנו יכולים להסתכל על העולם כטבעי שמתנהל מטבע עצמו בגלל החוקים הפיזיקליים שמתנהלים. אבל מי שקבע פה את החוקים הפיזיקליים זה המנהל שלו, בעל הבית שלו. בעל הבית שלו אומר, שעל מנת שהעולם הזה יתקיים כמו שצריך, כמו שצריך, בצורה הטובה ביותר, מה שנותן לו את המזון, את האנרגיה, את הכוח, להמשיך ולתנועה בצורה הבריאה והנכונה, כמו שהיה בהתחלה, זה תורה מצוות. זה הדלק, זה הדלק. אם אתה לא עושה, האוטו מקרטע. הוא ניסה, אבל הוא מקרטע. צריך לתורה מוסך כל פעם לתיקון חדש. זהו. זה העולם, זה התנאי, זה הבסיס, זה האנרגיה.
אבל לפי מה שלמדנו, אז אם אנחנו לומדים תורה, זה בשבילי, לא בשביל השם.
כן, ודאי, התורה היא בשבילך, למה? כדי שתדע איך להתנהל, יפה, איך להתנהל. התורה היא מצוות, היא מפת דרכים, מפת ניווט של החיים.
הוראות, אבל...
לא, מפת ניווט נכון של החיים, אז אתה לא עומד תורה כדי לחיות.
נכון, אז לפי זה, זה לא משנה אם אתה ספציפית תעבוד את השם, כי גם אם לא, אז העולם מתנהל ב...
לא, 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 לא.
כל אחד כאילו זה לעצמו נכון,
מה שאתה... לא, לא, לא. ברגע שאתה נולד לך, זה אומר שמי אותו רגע שאתה כאן, עד הרגע שאתה נפרד מכאן, במערכת הגלובלית, הכלל עולמית, אוניברסלית, יש לך חלק באחריות. אתה פה. מי שלא פה, אין לו אחריות. מי שהיה פה, נגמר לו החיים. מי שפה עכשיו, יש לו החיים. כן. אני אתן דוגמה, היא אמנם לא מצויה בארצנו, אבל כן מצויה ביפן, אני חושב, שכשבן אדם יש לו שפעת, או לא שפעת, הוא מקורר, הוא מצונן, הוא הולך לעבודה. אין לו גימלים, הוא לא משוחרר מהרופאים. כן, הוא הולך לעבודה. אז אתה רואה אנשים ברחוב עושים עם מסכה, כמו בחדר ניתוח. הוא שם על עצמו מסכה על האף, על הפה. למה? כי הוא אומר, אני לא רוצה להדביק אף אחד. זו חשיבה גלובלית. זה יפה, זה מעשה מפני עצמו יפה. אני לא רוצה להדביק אף אחד. אז אני הולך ומחזה את עצמי.
אבל זה לא מעשה חובה.
כן, אבל זה מעשה מוסר. זה מוסרי. לנו יש בתורה הוראה, הנחיה, חדנה, שאסור לנו להזיק לאף אחד אחר.
בשום צורה. זה הגיוני.
בשום צורה. אז כן יש את זה, אנחנו לא עושים את זה בצורה הזו. אנחנו הולכים לרופא, הולכים כדורים, הולכים אנטיביוטיקה, בסדר, הולכים בזה בצורה אחרת. אבל אנחנו מבטלים. השאלה מאיפה זה נובע? הייתי נובע מצד החשיבה העצמית שלי עליו, או חשיבה חברתית גלובלית. הנכון יותר, חשיבה חברתית גלובלית, אז לכן אני גם לא אשליך השפעה ברחוב. כלומר, אם יש לי חשיבה שהיא גלובלית, חשיבה שאומרת, אני פה, אני יודעת, לשמור על הקיים, ולא לקלקל את הקיים, אז כל החשיבה שלי משתנה. כלפי לא רק דבר אחד, לא רק בכלל. לכן, אולי זה הכוונת הרב. אנחנו קראנו אותה, אמרנו אותה, שהאמונה, תוכן האמונה, זה לא רעיון, זה לא משהו כזה שהוא רק בחשיבה. אלא תוכן האמונה היא מציאות אמיתית בכל חלקי החיים, כל חלקי המציאות. כלומר, האמונה באמת היא רעיון, זה נכון שהיא רעיון, אבל היא לא רק כי רעיונות, איך אומרים, יש לנו כמה? כמה רעיונות יש לכל אחד? הרבה. כל מחשבה שלך זה רעיון. ולא יודע מין רעיון. אתה חושב על משהו, אולי כך, אולי כך, יש לך רעיונות. לא, זה לא נשאר שם. כלומר, למעשה זו מציאות רוחנית, ולכן היא קשה לתפיסה, שמצויה בכל מקום. אם אנחנו ניקח אותה, מתוך הדומם, מתוך החי, מתוך הצומח, מתוך המדבר, אז מה יהיה? אם אני לקחתי את הדבר הזה שנקרא, עם השאבה, הצלחתי, מצאתי דרך לשאור החוצה מהדומם את המושג הזה של אמונה. מה יקרה לדומם? אין דומם, אין דומם. תראו התוכן הפנימי. מה נכון שזה בא לידי ביטוי בצורה של הדומם, אבל האמונה כשהיא נמצאת במציאות זה אומר אני השם, אני אמרתי ויהי, אני ציוויתי ויעמוד, זה מה שמשאיר אותו ככה. אם הוצאתי את התוכן מהמכסה, מהכיסוי, אז אין כיסוי, כי אין מה לחסות. ברור? לכן אם אנחנו נשאב החוצה במציאות את האמונה, אז כל מה שאנחנו רואים מסביב זה מין סוג של קליפה, שאין בה ממש. כאשר האדם אין בו אמונה, אבל זה, הוא מסתובב בעולם כמו איזה מין מכסה חיצוני ריק. ממה שצריך להיות. לכן, ההבנה הזאת צריכה להיות יסודית, יסודית עד כדי כאב. אם חסר לנו באמונה, להבין שאנחנו שברי כלים, אנחנו לא כלים. ולא לחינם, אנשים שיש להם אמונה, אפילו אמונה שהיא ברמות נמוכות עדיין, לא ברמות הגבוהות ביותר, שורדים ומצליחים להתמודד עם קשיים הרבה יותר טוב ממי שהוא ריק מאמונה. כי אין לו על מה להישען. בסופו של תהליך, בסופו של דבר, אדם שנמצא בשעת משבר, אין לו בסופו של דבר אלא על מי להישען? על האמונה שבשמיים. בסוף זו הנקודה האחרונה. בסוף זו הנקודה. ואם אין לך חיבור לדבר הזה, אז על מה אתה נשען? אתה מרגיש מה? אבדון, סביור. אני אתן לכם דוגמה, אני אתמול אצלנו במשפחה בן דודי אתמול עשה בר מצווה לבן שלו. הוא חילק את המוזמנים לשלוש סעודות. כולם גרים בכל אזור, אז המשפחה של אשתו הגיעה מרחוק, ונגיד חלק מהמשפחה יבואו בערב שבת, חלק מהמשפחה יבואו בבוקר, חלק מהמשפחה יבואו בסעודה שלישית. טוב, אני מכיר אותו, אנחנו בני דודים, בכל זאת הצד של אשתו. ואנחנו היינו בסעודה שלישית. בתוך כדי הסעודה שלישית, אנשים עשו שם את המיפי, מפתחות, כל אחד דרך את הילד. בסדר, נחמד. פתאום קם שם מישהו עם איזה מפתח.
פתאום מה?
היה אחד שקם, קיבל מפתח כזה, צריך כאילו לעמוד ולברך את הילד. אז הוא עמד ומה שהמעמד הזה של הבר מצווה שהייתה בו שבת מזכירה לו את הדר. ואני מיד אמרתי, הדר, איזה הדר? התברר לי שזה הקצין שנהרג במנהרה, בצוק איתן. ושאלתי את עצמי, לרגע, מה הקשר? כלומר, בסדר, יש תוגמות שהיא חשובה, מסוג נפש, אבל מה הקשר לבר מצווה? תהי. לא שאלתי. כשהגעתי הביתה, אז אשתי אומרת לי, אתה יודע, למה הזכירו את הדר במצווה? אני לא יודע, אני באמת, אני לא יודעתי, מה העניין, מה העניין שמיטה על הר סיני? כלומר, שני דברים לא קשורים. אז אומרים לי, קשורים מאוד מאוד. כי השבת הזו, התחיל באלול, הייתה צריכה להיות שבת חתן של הדר עם בדודה של הבר מצווה. כלומר, כנראה אח, אח של האמא, תקשיב, אני מסביר לך, אח של האמא, הבת שלו, אתה צריכה להתחתן עם בדה. אני לא יודעת. אז אמרתי לעצמי, תראה מה זה. את העולם, איכשהו מתנהל. העולם מתנהל בקשרים, כל מיני קשרים, כל מיני חיבורים. ואתה לא מכיר אותם, ואתה לא מבין אותם, אתה לא יודע, אתה לא מסוגל להכיר את הכל. אבל אתה נתקל בהם פתאום. ואתה צריך להתמודד עם זה. אז עכשיו תגידי לי, איך היא? אתה צריכה להיות עכשיו שבת קלה, כלומר שבת אחרי החתונה. מה מצבה שלה? ובאמת דיברתי עם אמא שלה. והיא אמרה שיש. זה מתמודדים, ממשיכים לחיות. אדם שאין לו אמונה בבורא עולם, זה שבר קשה מאוד. לכאורה בן אדם הזה אין לו עוד סיבה לחיות. אבל אדם שלא מאמין שבורא עולם ישלים את זה הבניין, אם לא עם זה, עם זה. ומה שצריך לקרוא, הכל יהיה בסדר, והכל יתנהג כמו שצריך בסופו של תהליך. מה שלנו נראה בעין, לא בהכרח זה מה שצריך לקרוא. אז הוא באמת אומלל. אדם שמאמין שכל דבר, גם הכואב ביותר, הוא נעשה... זה
האמא של אחד החטופים?
כן. נעשה מתוך הכוונה ברורה לטובת האדם, לטובת האדם הזה שצריך לעבור את התהליך, למרות שהוא עיוור ולא רואה ולא מבין, אדם כזה עומד וכואב ובוכה ומתאר, וממשיך לראות למעלה לצעוד הלאה. כי זה מה שאמרתי. זו האמת, בסופו של תהליך. אין לנו על מי להישען, אלא על מי שישען. בגלל שהרב מדבר על תוכן האמונה, הוא מדבר על היסוד הזה. שבלעדי התוכן הזה, אנחנו לא, העולם מפסיק להתקיים. זה התוכן הפנימי. האמונה היא רעיון, והיא תוכן. היא משדרת על שני מסלולים שונים לחלוטין. אבל, לא משנה. כן. זה המדרש שאנחנו עומדים לסיים, שבידוע נאמר במעמד הר סיני, והזכרנו את זה בספר בראשית של אמרנו בפרק א', כן? שאמרנו מה זה יום השישי רומז למתן תורה, שהיה בחודש השלישי, בשישי לחודש, שאומר אם ישראל מקבלים את התורה, טוב, אם לא, אני מתיר את העולם בתור רבי. כלומר, לא רק, אלא יש לנו אחריות אישית כלפי מציאות וקיום העולם בצורה הטובה ביותר, יש לנו צורך. יש לנו צורך וחובה מוסרית כלל אנושית שהעולם יקיים גם עבור אומות העולם. אם לא יקבלו ישראל את התורה, אני מחזיר את העולם בעולם. זו אחריות כבדה. לכן הפלא, כשאברהם אבינו באים אליו, אתה לא ברוך הוא בא אליו ואומר לו שהוא הולך להשחית את סדום, מה עושה אברהם? מתחיל לבקח. מה פתאום? למה? אולי ככה, אולי ככה, הוא מנסה להציל את העיר. יש לו אחריות גלובלית, יש לו אחריות, הוא מבין שהוא פה לא סתם. הוא לא בא לאכול לשתות ולעבוד לבד באופן פרטי את הבורא, לא, יש לו אחריות על כל הכדור הזה. לא ישראל יקבלו את התורה, כל העולם תורו הוא. אין בו שום צורך. לכן זו המציאות שאנחנו צריכים להפנים. זו המציאות שאנחנו צריכים להכניס את הראש ולהפוך את זה למשהו מעשי. האמונה צריכה להיות חיה, תוססת, מדברת, מתקדמת, ולא כל הזמן נשארת במין כזה חלום צדדי, מין כזה ידיעה שניתן רחוק 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 מאחורי הראש. צריכה לעמוד במצח, היא צריכה לעמוד לפנים, היא צריכה להיות בפרונט ולהוביל. דוקטור בנה, איזו אחריות יש לנו על הגב, ואיזו זכות זכינו שהכל עומד עליך. אתה שותף לבורא עולם. הוא יצר, הוא אמר, ויהי, יצירה ויעמוד, ואתה מה? שומר אדם. אתה שומר. אין לך אחריות ששומר. שומר, שכר. לא שומר חינם, שפטור בתנאים כאלו אחרים. אתה שומר שכר, כי אתה מקבל כל יום, יום, הקדוש ברוך הוא, כל מה שיש לך. לכן אין תירוצים. כלומר, יש הרבה תירוצים, אבל בינינו הם לא רציניים. זה התחמקות מביצוע התפקיד. וזה דבר שאסור לנו לעשות. אז זה בעזרת השם, בשיעור הבא באמונה מחר, אנחנו נלמד מה התפקיד שלנו, האישי והכללי, בתוך כל המאמרת הזאת, שיהיה לנו יום טוב.